ערב טוב. אתמול הושק על ידי משרד החינוך אתר שקיפות בחינוך, מפרט נתונים חינוכיים על יישובים, מוסדות חינוך שונים, כשאחד הנתונים שהוצגו היה האחוז הגבוה של הזכאים להקלות בבחינות הבגרות, העומד על כ-40% מכלל תלמידי י"ב. ביישובים מסוימים הנתון הזה אפילו מכפיל את עצמו. האם אנחנו מדינה עוסקת באבחון ובמתן התאמות במקום להתמודד עם תופעה הולכת וגוברת של הפרעת קשב וריכוז? מה ניתן לעשות? כיצד צה"ל מתמודד עם היקף מבקשי ההתאמות בתהליך המיון והשיבוץ? והאם צה"ל מחויב לממש את אותן התאמות גם בשירות הצבאי? בזאת נעסוק הערב, מתחילים. ערב טוב לדוקטור אייל פרוכטר, אלוף משנה במילואים, מי שהיה ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל וכיום מנהל המערך הפסיכיאטרי ברמב"ם. שלום לך.
ערב טוב, אורנה.
נתחיל בזה שתסביר לנו מה מגדיר הפרעת קשב וריכוז.
להגדרה להפרעת קשב וריכוז היא מאוד קלה. מדובר ברשימה של קריטריונים, בעיקר של חוסר יכולת להקשיב עד הסוף, חוסר יכולת לעקוב אחר סדרה של מטלות ולהשלים אותם, נטייה להתפרץ באמצע דברים של אנשים, אי יכולת לשבת בנחת ולהסתכל לאורך זמן על איזושהי פעולה או איזשהו סרט אפילו. זה בגדול.
לפי ההגדרה הזאת, אייל, דוקטור פרוכטר, זה נשמע שכולנו איכשהו מאובחנים ככאלה, לא?
לא, לא כולנו. למרות שהחברה בהחלט מתקדמת לכיוון הזה. היום אנחנו רואים סרטים מאוד אינטנסיביים וקליפים, וידאו קליפים מאוד אינטנסיביים. רוב הזמן אנחנו גם בחברה וגם בפלאפון, כך שבמידה לא מפותלת, החברה היום מדגישה את הצדדים האלה שבעצם קל לחיות אותם בהפרעת קשב.
באיזה שלב בדרך כלל תהיה הבחנה להפרעה מהסוג הזה ואיזה ספקטרום יש לה?
לאורך השנים יש קצת שינוי, אבל בעבר היה קל מאוד להבחן בעיקר את הבנים בגילאי בית הספר היסודי, כאשר ההתנהגות שלהם הייתה בלתי נסבלת בכיתות. הם היו קופצים, הם היו מתפרצים, הם לא היו יושבים בנחת. הבנות היו נוטות להיות יותר בסגנון חנה לחלמנה כזה. יושבות בשקט, מרחפות, מציירות להם במחברת, ואין להם מושג מה קורה בשיעור, אבל הן לא מפריעות, ולכן נטו לסלוח להם ולא לזהות. ולכן בנים הובחנו בכך הרבה יותר מוקדם. היום כשהמודעות יותר גבוהה, אז כן, עוקבים אחרי ציונים ועוקבים אחרי אי יכולת להשתלב במשימות, גם בבנים וגם בבנות.
לפי התיאור שלך של האופן שבו בכלל הייתה הבחנה מגדרית וכן נוח או לא נוח בכיתה, זאת מחלה שהיא תלוית תרבות? או הפרעה שהיא תלוית תרבות? או לא יודעת לקרוא לזה מחלה בהכרח, כי הספקטרום הוא רחב.
כן. כן, קודם כל באמת אין מדובר במחלה, אלא יותר בהסתמנות קלינית.
נכון, כן.
וההסתמנות הזאת היא בעיקר באמת, הבעיה הגדולה היא חוסר הקשב. והיא לא תלויה בתרבות, היא מופיעה בכל התרבויות, אבל אין ספק שהחברה המערבית, ההישגית, שדורשת מהתלמיד למשל, או מהחייל אחר כך, דרישות הרבה יותר מופלגות של ריכוז ושל ביצוע משימות, ועמידה במשימות, כמובן שדורשת הרבה יותר מאשר חברה שנגיד היא סובלנית מאוד להפרעות, או היא סובלנית, או היא עושה חינוך יותר באוויר הפתוח ופחות בכיתות הצפופות של 30-40 ילדים בכיתה.
אז אתמול פורסמו נתונים שסדר גודל של 39% תלמידים מקבלים בכיתות י"ב, מקבלים סוג של התאמה כלשהי, ואתה חושב, אתה מוצא את הקשר בין הצורך לקבל סוג של הקלה או התאמה לבין היקף האבחונים?
יש קשר בוודאי, כיוון שכדי לקבל הקלה אתה חייב לעבור אבחון.
Okay.
השאלה היא אחרת, אני חושב. השאלה okay. היא, האם כל מי שקיבל את האבחון ואת ההקלות באמת היה צריך אותה? ופה התשובה לדעתי היא חד משמעית לא. אין שום תרבות בעולם שמדברת על 39% או 40% של לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז, גם אם מחברים את שתי ההפרעות המאוד שכיחות האלה. לא היינו צריכים להגיע ליותר מ-15-20% במתדבר, ורק 10% נגיד היו צריכים לקבל הקלות. אבל שוב, החברה המאוד הישגית שלנו והרצון של ההורים ושל הילדים להגיע להיות הטופ בכיתה והמובילים אחר כך גם בנתוני איכות נגיד בשירות הצבאי וכולי, בהחלט דוחף קדימה את האבחון, ובאמת אז מגיעים בעיקר במקומות שהם יותר עם הכנסה יותר גבוהה, מגיעים לאחוזי אבחון מזעזעים בתדירותם.
אנחנו עוד נדבר על זה ערב עם מנכלית ניצן, אבל אני רוצה, דיברת על התופעה ועל השכיחות שלה, ואז הם מגיעים לצבא, וכמי שהיה ראש מחלקת בריאות הנפש בצבא, מה הצבא עושה כדי להתאים, אם בכלל, את המענה להיקף התופעה?
לאורך השנים, הצבא ניסה באמת להתייחס לתופעה הזאת בצורה די דיכוטומית, שבה נאמר, אם יש הפרעה שמחייבת טיפול תרופתי משמעותי, כלומר גם באמצע השבוע וגם בסוף השבוע, ניתן פרופיל, ואם לא אז לא ניתן, וניתן לחייל להשתלב. לאורך השנים הבינו שזה לא הדרך, זאת לא הדרך הנכונה, ובעצם שינו את ספר הפרופילים, והיום יש אנשים עם פרופיל מרבי, 97, עם סעיף ליקוי על הפרעת קשב וריכוז, ומה שקובע בעצם זה מידת התפקוד של אותו חייל, התפקוד הפוטנציאלי, תחת טיפול או לא תחת טיפול.
זאת אומרת, עצם העובדה שהוא מקבל טיפול, דוקטור פוכטר, אינו אומר שתהיה לזה השפעה בהכרח על הפרופיל או על אופן התפקוד שלו.
נכון, מקצועות רבים נפתחו לאנשים עם סעיפי הליקוי האלה. אגב, מקצועות מסוימים כן סגרו לאורך השנים, שוב, עם התגברות ההבנה של הבעייתיות.
לדוגמה?
המבחן שבו מאבחנים את ההפרעה הזאת בכלי האבחון, שבטח תדברו עם מנכ״ל ניצן, נקרא מבחן טוב, אז זה מין מסך מחשב כזה עם כל מיני מספרים ודברים שרצים שמחייב ריכוז ממושך. זה זהה לחלוטין למוקמת חוף או לתצפיתנית או לפקח מגדל פיקוח, ולכן המקצועות האלה באופן אוטומטי צריכים להיפסל מהשירות בהם אנשים עם הפרעות קשב וריכוז.
שוב, תלוי לפי הרמה, לא בהכרח.
כן, אבל לא, זה לשים מכשול בפני עיוור גם אם אתה בתפקוד גבוה, כיוון שארבע שעות אתה תצטרך לבעוט במסך. ולהיות מרוכז, כי אחרת משהו רע יכול לקרות, כי אתה תפספס אותו. ולכן הם כן נפסלים על בסיס סעיף הליקוי ממקצועות כאלה. במקביל, המון מקצועות וגם המון בסיסי הדרכה בצהל התאימו את שיטת ההדרכה היום לדרישות של אנשים עם הפרעות, עם לקויות למידה או עם הפרעות קשב וריכוז.
אבל שוב, אני חוזרת ושואלת לגבי, לצורך העניין, נגיד ריטלין. אני קראתי איפשהו השבוע שבישראל ניתנים סדר גודל של מעל מיליון מרשמים לריטלין. וכפסיכיאטר, אני שואלת אותך, חייל שמועמד לשירות ביטחון שמתגייס לצבא, וחייל שלוקח ריטלין לאורך השירות שלו, עצם לקיחת התרופה כשלעצמה, למרות שכיחות התופעה, לא תפגע בתפקוד או במאפייני השירות שלו, אפילו בתפקיד הפיקוד בהמשך?
ראשית, זה נכון מאוד. כל מי שצריך את הריטלין, כי ההפרעה שלו מחייבת את זה, וכי התפקוד שלו יהיה מיטבי בזכות הכדור, בוודאי ובוודאי שהצבא ייתן לו את הריטלין לסוגיו, אגב זה לא חייב להיות ריטלין, יש תרופות מסוגים שונים, אבל את הטיפול שהוא צריך, הצבא מאוד בא לקראת ומשתדל לתת את זה בצורה הכי קלה שאפשר. לצערי, הריטלין הוא גם חרב פיפיות, כיוון שהוא זוכה לשימוש נרחב מאוד, שוב, בחסות ההבחנה הנרחבת הזאת, הוא זוכה לשימוש נרחב מאוד גם לאנשים שלא צריכים אותו, וכאן אני שמח לנצל את הבמה הזאת להזהיר. הטיפול הזה הוא טוב למי שצריך אותו, הוא מאוד לא טוב ואפילו ממכר ומהווה סם מסוכן למי שלא צריך אותו.
ושאלה לסיום, דוקטור פוכטר, לו הדבר היה תלוי בך מעבר לעניין האבחון ומעבר לתרופה שהיא משמעותית וחשובה, במה אתה כן היית מתמקד, באיזה מענה במערכת החינוך, במערכת הבריאות היית עושה כן משהו אחר?
אני הייתי מרחיב מאוד את המיומנויות הקוגניטיביות ואת דרכי ההתמודדות שאינם תרופתיות וטיפוליות וגם אינם הקלות. ברגע שנכריח את האנשים שיכולים לעמוד בזה, כמובן לא מי שלא יכול לעמוד בזה, אבל את אלה שכן יכולים לעמוד בזה, ונלמד אותם טכניקות התמודדות שהן עוקפות או שהן לא מחייבות אחר כך שימוש בתרופות או שימוש ב... או שימוש בהערכות זמן וכולי, הרבה מאוד מהתלמידים האלה שהיום מקבלים הקלות היו מתמודדים. היום אין שום סיבה, שום מניע לרכוש את המיומנויות האלה, ואחר כך הם מגיעים לצבא, ויותר גרוע, אחר כך הם מגיעים
לחיים עצמם.
ומגלים שאין בחיים תוספת זמן.
כן.
ולכן עדיף להשקיע במיומנויות צד, ולא רק בטיפול התרופתי, או בהקלות גורפות כדי למקסם את הנתונים.
דוקטור,
פער
עצום. תודה רבה לך, דוקטור פוכטה.
תודה רבה לך, וערב טוב.
ערב טוב. שלום לדוקטור מלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן. שלום לך.
שלום רב.
הקשבת לשיחה עם פרוכטר?
הקשבתי לשיחה מרתקת, חשובה, פשוט דברי טעם.
אז הוא אומר בגדול, תראו, אנחנו נותנים יותר מדי ריטלין, מי שצריך אותו זה חשוב, את התרופה זה חשוב, מי שלא זה גורם לו נזק, ומעבר לעובדה שהשכיחות של האבחון היא רחבה, תכף נשמע את דעתך, חשוב להקנות מיומנויות, וזה מביא אותנו אלייך כמנכ"לית ניצן, על הייעוד של ניצן והאופן שבו הוא מסייע לצעירים ובכלל להתמודד עם התופעה. אז בואי תתארי לנו את האופן שבו את רואה את הדברים.
כן, אז חשוב להגיד שאגודת ניצן היא אגודה שהוקמה לפני 50 שנה, ובעצם העלתה את המודעות לנושא לקויות הלמידה בארץ, ויש לנו 40 סניפים שבהם אנחנו מטפלים בילדים, בצעירים, בבוגרים, במבוגרים, עם לקויות למידה ועם הפרעות קשב. מה שאנחנו מנסים לעשות בעבודה שלנו עם הילדים בסניפים, זה לתת להם מיומנויות, אסטרטגיות של למידה, הוראה מתקנת, לתת להם את כל הכלים כדי שהם יוכלו לעקוף את לקות הלמידה, ויוכלו להשתלב ברמת כיתה ולהגיע להישגים לא פחות מחבריהם שאין להם ליקויי למידה. אני חושבת שנכון היה אילו בתי הספר היו מקבלים את הנתונים האלה ומסתכלים עליהם כאל סימפטום של מערכת שבעצם לא פועלת מספיק כדי להקנות לילדים בכלל, לתלמידים בכלל, מיומנויות קוגניטיביות, לתרגל אותם, ואולי גם לשנות משהו בדרכי הלמידה ובדרכי הערכה בוודאי, כדי לאפשר להם לבטא יכולת בדרכים שונות.
יכול להיות שאני מבינה ממך.
זה מאוד התקדם והטכנולוגיה מתקדמת, והילדים גם לומדים בדרך שונה ומפיקים משמעות וידע בדרך אחרת ממה שמלמדים היום, שזה בדרך כלל מורה שעומד מול כיתה ומרצה בפני התלמידים, שחלק מהם מאבדים עניין, מאבדים רלוונטיות, מאבדים קשב.
אז מה שאת אומרת שבעצם, בגלל מערכת החינוך, או האופן שבו אנחנו ממשיכים ללמד את התלמידים, להערכתך התופעה הגדלה, זאת אומרת, את מוצאת קשר ישיר בין היקף התופעה לבין דרכי הלימוד הקיימים?
בהחלט. ואם נלך אחורה בזמן, אז אנחנו נראה שילדים שלמדו במסגרת למשל של קיבוץ, או ילדים בעבר שהופנו למסגרות מקצועיות למשל, לא שזה היה נכון, ולא שזה נכון היה להצליח אותם תמיד לכיוון הזה, אבל אז בעצם הם למדו מקצוע, ולא הייתה להם בעיה, הם לא צריכים לגשת למבחני הבגרות. אבל כיום מערכת החינוך בארץ, בשונה ממערכות חינוך אחרות, למשל באירופה, ששם זה ברור שיש מערכות חינוך שמכוונות ללימודים אקדמיים לאוניברסיטה, ויש מערכות שמכוונים לחינוך מקצועי,
כן.
ואצלנו כולם צריכים בעצם לקבל תעודת בגרות. מאחר ויש שונות מאוד גדולה בין הלומדים, יש קשיים שהם הרקע שלהם, הבסיס שלהם הוא נוירולוגי. זאת זאת אומרת שאותו ילד שיש לו בעיית קשב, והרבה פעמים היא בעיית קשב מאוד מובהקת, ולא תמיד ההורים, דרך אגב, ממהרים לתת רטלין, יש המון התנגדויות דווקא אצל הורים צעירים, יש
המודעות גוברת.
והרבה פעמים הילד שלא מקבל למשל טיפול בגיל הצעיר, הוא למשל לא מצליח ללמוד, לא מצליח להפיק תועלת אפילו מהלימודים, מהשיעורים הפרטיים שלו, ונפלט מתוך המערכת או לא ממצא את יכולתו. המערכת לא מותאמת, בוודאי לא קוראת את המפה, בוודאי לא מבינה שיש 40-50% מהילדים שלמשל זקוקים ליותר זמן, שצריך ללמד את הילדים ניהול זמן, וצריך ללמד ילדים איך ניגשים לבחינה ואיך עונים על בחינה. כל האסטרטגיות האלה שכל כך חשובות לא נלמדות בתוך בית הספר. אני חושבת שכל החלק של חשיבה, של קוגניציה, לא מספיק מפותח במערכת החינוך. לעומת זאת, יש הרבה מאוד שינון, יש הרבה מאוד ידע שצריך להפנים, ללמוד, להוציא את זה על הדף בבחינת הבגרות, ובעצם לא כל כך לומדים איך ללמוד. ומכאן בעצם יש לנו הרבה מאוד ילדים שהרבה פעמים נשלחים, דרך אגב, על ידי בית הספר. כי אם הילד לא עומד ברמת כיתה, אז הרבה פעמים המורה תציע להורים להבחן את הילד, להבחן ולראות אם יש קושי, אם יש בעיה, כדי לקבל התאמה.
אנחנו
התאמות האלה הן התאמות דידקטיות, שבעצם הן לא משמעותיות, אבל בעצם בחלק מהמקרים בהחלט יכולנו להקנות הרגלים ולהקנות כישורים ללמידה.
ברור. דוקטור דנין, אני נמנעת מלקטוע אותך, אבל אני בכל זאת רוצה שתעני לי בבקשה בקצרה לגבי החיבור בסופו של דבר לצבא, כי אותם נערים ונערות שמגיעים כמועמדים לשירות ביטחון לצבא נדרשים לייצר את ההתאמות הנדרשות, ואני מבינה שיש לכם איזשהו תהליך משותף עם משרד הביטחון בסדנאות שאתם מקיימים. רק בקצרה בבקשה.
אנחנו, יש לנו מיזם משותף עם משרד הביטחון,
כן.
שבמסגרתו אנחנו נותנים הרצאות להורים וסדנאות למועמדים לגיוס, תלמידי יוד, י' חלק מהנפים הוא י' ב'. אנחנו מצאנו שההורים נמצאים בחרדה מאוד מאוד גדולה לקראת הגיוס לצה"ל, וכשנתנו הרצאה להורים, הם פשוט ביקשו שנעשה את זה עם הילדים. כשפגשנו את הילדים שמגיעים מהתיכונים ומבתי הספר, מצאנו שצריך להנגיש להם את הידע, להנגיש להם את לאפשר להם לדבר על החששות שלהם, על החרדות שלהם, לבוא ולהרגיע אותם שהצבא בהחלט מבין את העניין, קשוב ללקויות הלמידה, להפרות הקשב, יודע להתייחס, ובהחלט לא מפלה אותם לרעה ביחד למועמדים לגיוס אחרים.
ועל זה אנחנו
ונתנו להם, תרגלנו אותם.
אוקיי.
למשל, זה רעיון אישי, איך להתראיין. קצת תרגלנו אותם את המבחנים הפסיכוטכניים, פשוט להוריד חרדה. ולהגיד להם, הכל בסדר, השירות הוא חלון הזדמנויות ענק.
להזדמנות נוספת.
ולא
דוקטור דנינו.
והרבה פעמים הזדמנות לשנות כיוון ולהצליח, ובגדול.
אנחנו צריכות לסיים, אנחנו נמשיך עם ראש מדור פסיכוטכני שתרחיב עוד בעניין. תודה רבה לך, דוקטור דנינו, מנכ"לית ניצן. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לרב סרן רוני אשרוף ניר, ראש מדור פסיכוטכני בצה"ל, ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז אחרי שהמומחים דיברו, הפסיכיאטר והמנכ"לית ניצן מהזווית החינוכית, אני שואלת אותך ברמת הידע, למה זכאי מועמד לשירות ביטחון שמגיע ללשכת הגיוס עם אבחון כזה או אחר? והאם לרוב הצבא יאמץ את אותן התאמות שהיו לו בתיכון?
אז קודם כל, אם להמשיך את הדברים פה שנאמרו לפניי על ידי דוקטור דנינו, אז גם יש לנו שיתוף פעולה מאוד צמוד. קודם כל, הצבא ואנחנו במערך הפסיכוטכני ובמיטב מעודדים ומפתירים אפילו הרבה פעמים במועמדים לשירות ביטחון שיבואו ויציגו את האבחונים הדידקטיים, את ועדות ההסתמה שלהם, את המרשמים שלהם לתרופה כזאת או אחרת, במעמד הצו הראשון, ואפילו מאוד רצוי ומומלץ לפני בכלל שהם מגיעים פיזית ומתייצבים בצו הראשון. וזה באמת בכדי שאנחנו נוכל לתת להם, כמובן לבדוק את המסמכים, ולתת להם את ההתאמות במידה ורלוונטיות, ואני מיד אסביר בדיוק איך אנחנו עושים את זה.
אז בואי תסבירי, כי הציפייה היא, אני מקבלת פניות לא מעט מהורים שאומרים, אנחנו לא מצליחים להבין למה בתיכון הוא קיבל התאמה או הקלה מסוימת, ובצבא במבחנים הפסיכוטכניים לא. אז בואי תנסי לענות, אנחנו צריכים בזמן, אז אני מקבץ שאלות ואת עונה בזרזות, כן.
אין בעיה, אני אסביר בקצרה. קודם כל, כמו שאמרה דוקטור דנינו, המבחנים בבית הספר הם מבחנים עיוניים, דידקטיים, ההתאמות שניתנות, מתאימות למבחן בכתב, עם שינון ולמידה. המבחנים שנערכים בצו הראשון זה מבחני פוטנציאל כללי, זה מבחנים ממוחשבים. הם לא דומים בכמעט שום פרמטר למבחנים שנעשים בבית ספר, שבגינם גם הנער או הנערה קיבלו את אותן התאמות באבחון הדידקטי. זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה היא שבסופו של דבר אנחנו כמערכת צבאית מנסים לייצר כן סטנדרטיזציה ואיזשהו קו אחיד, כשהמטרה היא כן לתת למלשבים שיש להם הפרעות למידה או הפרעות קשב את ההתאמות שמגיעות להם בשביל להביא את עצמם לידי ביטוי בצורה מלאה, ולתת להם נקודת פתיחה שווה מצד אחד. מצד שני, גם להיות הוגנים כלפי כלל האוכלוסייה שלא עשתה אבחון דידקטי או שאין לה התאמות כאלה ואחרות, וכן לא לתת יתרון בלתי הוגן למלשבים שלא באמת נדרשים להתאמות האלה. עכשיו, יש סל של התאמות. אנחנו במערך המאבחנים הפסיכוטכניים, אנשים שעוברים הכשרה ספציפית איך להסתכל על מסמכים כאלה, על אבחון דידקטי, אבחון נוירופסיכולוגי, כל מה שאנחנו מקבלים, עוברים כמובן הכשרה יהודית בליווי של אנשי מקצוע מהתחום, ועל פי שיטה של הצבא, לדעת לתת את ההתאמות שרלוונטיות למבחני הדפר הממוחשבים שלנו יש בצבא, וההתאמות האלה יכולות להיות תוספת זמן, יכולות להיות הפסקות בין פרקי הבחינה השונים, יכול להיות מחשבון, וכמובן שהמשמעות היא, וזה משהו שחשוב לדעת, שאנחנו לא מקבלים את המלצות האבחונים והמסמכים שמקבלים אצלנו כלשונם, וכפי שהם בצורה מדויקת. יכול להיות שיהיו אבחונים שאנחנו נקבל שלא יקנו התאמות, זה לא רוב המקרים, אבל יכול להיות מקרים כאלה בהחלט, וגם יכול להיות מקרים שבהם תינתן התאמה ספציפית מסוימת במסקנות, בהמלצות של האבחון, אבל אנחנו, על פי הבדיקות שלנו של האבחון ושל תוכן האבחון במלואו, הגענו למסקנה שההתאמה שתתקבל בדפר היא אחרת.
רוני, ברור.
וזה משהו שחשוב להביא.
ברור. שאלה ממש, תשובה ממש קצרה לגבי שימוש בריטלין בהגעה ללשכת הגיוס.
אז שוב, מי שמשתמש בריטלין באופן קבוע בחיי היום-יום שלו ומבצע מבחנים בתיכון עם ריטלין, מן הסתם אין שום מניעה שיקח ריטלין גם למצב הראשון, להפך כדאי וצריך. השאיפה שלנו שכל הצו הראשון הוא חד פעמי, חד פעמי בהגדרה, והמלשב שמגיע צריך להביא את מלוא היכולות שלו לידי ביטוי ביום הזה. נכון, זה מלחיץ, אבל מי שמשתמש ברטלין יודע גם מתי הוא צריך לקחת את הרטלין, וכמובן הכי חשוב שהוא גם יביא את זה לידי ביטוי של הגורמים שהוא פוגש, של המאבחנת הפסיכוטכנית, של המראיינת שהוא פוגש באותו יום, כדי שאנחנו לא נופתע והוא לא יופתע ונוכל לעשות את זה.
זאת אומרת, גם לקחת כשצריך וגם לדווח.
גם לקחת, גם לדווח, גם לתזמן את הלקיחה של הרטלין בעיתוי כזה שתהיה ההשפעה המקסימלית הרלוונטית למבחן. ושוב, זה, אנחנו לא נוכל לדעת את זה. זה משהו שמלשב שאכפת לו ורוצה גם להצליח במבחנים צריך לבוא ולהגיד, ואנחנו כמובן רוצים שהוא יוציא את המקסימום שלו באותו יום.
ואני גם אגיד לסיום שבעניין הזה המדיניות היא לא לאפשר מבחנים חוזרים, למרות שבשנים האחרונות כבר נתוני קבוצת איכות אנחנו מעדכנים, הצבא מעדכן את המועמדים לשירות ביטחון, והרעיון הוא שבפעם האחת שהם מגיעים לעשות את המבחן הם יעשו אותו בצורה הטובה ביותר. רב סרן רוני אשרוף ניר, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה, נתראה.
עד כאן רצועת הביטחון בנושא צבא חברה, מפיקה נעמי שניידר, המפיק הראשי הוא דניאל גורדון לבטן, והטכנאי הוא דניאל איתך. נשתמע ביום רביעי הבא בתכנית צבא חברה. ערב טוב.
3,000 שנה חיכינו לזה. אבני העיר ירושלים מתעוררות לחיים. הללויה, מופע הלילה של עיר דוד, המוקרן בטכנולוגיה עילית על גבי אבני ירושלים הקדומה תחת